שלום וברוכים הבאים לכם לפודקאסט זכות השתיקה, אני יעקב אורלובסקי. אז לפני שאני מתחיל אני רק רוצה להגיד, זה יהיה בעזרת השם הפרק האחרון בשביל פגרת פסח שאני יוצא, זה יהיה פרק האחרון לתקופה הזאת, ובעזרת השם אחרי פסח אנחנו נשוב בחזרה עם תוכנית חדשה, אבל כרגע בעזרת השם זה יהיה תוכנית האחרונה, אלא אם כן ילחצו יותר מדי, ואני לא יעמוד בלחץ, ואז בלית ברירה יכול להיות שאני אעשה עוד. לכרגע זאת התוכנית האחרונה שמתוכננת לפני פגרת פסח. אני כמו כל עם ישראל נצרך להתעסק בכל העסקים שפסח דורש מאיתנו, מכולנו, כמו שכולם אני בטוח גם כן עסוקים בעצמם. אוקיי, אז לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד, היה באמת שבוע עמוס מאוד, באמת עמוס מאוד מאוד. זה סוג השבועות שכל אחד שרוצה לדבר בעניינים האלה, שמח לקטם, כל כך הרבה אירועים שקורים, ויכלתי באמת לדבר על כל כך הרבה נושאים פה, למשל, המובן מאליו, עכשיו נכנסים לממשלת אחדות ככל הנראה, יכלנו לדבר על זה, יכלנו לדבר גם כן על באמת הקבורת חמור שחטפו בפעם אחת, גם לפיד, גם ליברמן, בבת אחת, כל מי שנגד הדת באופן הכי ישיר שאפשר, שכולם באמת בפעם אחת נמחקו כולם, זה דבר מדהים, יכלתי להאריך בזה. יכלתי גם כן לדבר על התקשורת, אין טוב מהשבוע הזה, בשביל באמת לראות את הפרצוף האמיתי של התקשורת לכאורה, שבו באמת בשבוע אחד מתחילתו ועד סופו, כשהם רצו לעשות ממשלת מיעוט עם הערבים, אז או איזה יופי, וזה שהם בגדו, לכאורה בגדו במצביעים שלהם כשהם הודיעו שהם לא ילכו עם הערבים לממשלת מיעוט, אז לא, זה בסדר, זה מנהיגות, איזה יופי, אבל כמובן ברגע שהוא מחליט ללכת עם הימין ועם ביבי, אז כמובן תראו מה זה הבוגד, השפל הזה, התקשורת הזוהמת, היה אפשר לעשות עם זה, באמת מי שמעוניין לקצת שמחה וקצת הנאה, יכול באמת לראות בלופים כמו שאני עשיתי קצת את כל הרשתות התקשורת, מאז שהודיעו את זה, פשוט לראות את כל הכתבים האלה, זה פשוט דבר מלבב, באמת, זה הדבר היחיד שזה מזכיר לי, את הלילה שבו טראמפ נבחר, שעד היום אם מישהו רוצה שמחה קצת, יכול ללכת ביוטיוב ולראות את כל הרשתות האמריקאיות שם, איך שהם כולם אחד אחד, רואה שם איך הם מתפרקים בשידור חי לאט לאט, כי אין סיכוי שהוא יבחר והם כולם בטוחים שהוא לא יבחר, ואז לאט לאט עד שהם קולטים כל אחד שהוא הולך לבחר, אז באמת שמחה גדולה גם שם היה, אז כל אחד שמעוניין יכול ללכת וגם כן לראות את התקשורת, יכלתי להאריך באמת הרבה מאוד בזה, ועוד אני אעריך בעניין התקשורת, יבוא הזמן ואנחנו נאריך מאוד, אנחנו נפרט אחד אחד ואנחנו ננסה לדבר כמה שאפשר על הדבר הזה. יכלתי גם כן כמובן לדבר על העניין של הישיבות, אם כן היו צריכים לסגור או לא צריכים היו לסגור, כבר לדבר על ערך התורה, על הבחור ישיבה, שבאמת נהיה סאקי גרוף של כל האחד, כל אנטי דתי מתחיל מיד עם הבחור ישיבה, זה גם כן היה הזדמנות מצוין לדבר על זה, שיכלתי להאריך בעריכות עם כל הערך של התורה. יכלתי כמובן גם כן לדבר על הבגץ, איזה יופי היה בגץ, שבאמת הגיעו ולקחו יד ביד ביחד עם השמאל ועם כל מישהו אנטי, כל דבר שקשור בתורה וקדושה ושיש בעם ישראל, ושהם נכנסו עוד פעם במקום לא להם, להכריח את יולי אדלשטיין בשביל, כמובן, הרי היה פה איזשהו מין מצב משונה, שכאילו יש רוב, אבל באמת אין רוב להקים ממשלה, כי אם כן, למה שלא יקימו ממשלה? אז היה להם רק רוב בשביל להביא חוקים מסוימים נגד ביבי, או חוקים אנטי-דתיים, שלכן רצו להכריח את היור, בשביל אפילו שאין ממשלה, עדיין לך עכשיו ותכנס את כל המליאה, בשביל שיוכלו להצביע להחליף אותך. את יותך זה יולי אדלשטיין כמובן למי שנעלם השבוע ולא היה מעורב בחדשות, אז יכלתי לדבר על זה, וכמובן ברגע שהוא התפטר אפשר היה להאריך על המהלך הזה, אבל כמובן מאז שהוא הודיע תוך כמה דקות היה כבר פסק דין של 20 עמודים, מנומק היטב, מי שרוצה יכול למצוא את זה, איך שזה כמובן לא היה החלטה מהבית, כמובן הם רק החליטו בלעת הדברים אחרי שהוא הודיע, רק אז הם החליטו לדון, לא, כמובן, הם הגיעו עם החלטה מהבית, יכלנו לדבר על הבגץ בעריכות, גם כן נושא רציני מאוד. יכולתי כמובן גם כן להעריך עוד על פיקוח נפש, שזה עכשיו שהקורונה רק הולך ומחריף, יכלנו עוד להעריך מאוד מאוד, דיברתי על זה שבוע שעבר, ועוד היה אפשר להעריך הרבה מאוד על כל העניין של הפיקוח נפש, עם כל ההגבלות שיש בארץ ובעולם, עם כל המספרים מתים באמת הגבוהים מאוד שיש בכל מקום, שלא לקחו את זה כל כך רציני, או שמדי מאוחר נכנסו לזה. אלו נושאים כבדי משקל, באמת דברים רציניים מאוד שיכלתי להעריך בכל אחד מהנושא על זה, לפחות פרק אחד, אם לא יותר. אבל החלטתי, בגלל שזה הפרק האחרון לפני פסח, החלטתי לדבר על איזושהי נקודה אחרת, שזה העניין של מצוות צדקה. אני רציתי קצת להכניס את זה עכשיו, אז עכשיו אני רוצה להגיד ככה. אני, כמו שאמרתי בשבוע שעבר ובפרקים קודמים, אני גבאי בבית כנסת אצלנו, ובין היתר אני גם כן גבאי צדקה, שזה מוטל על כל גבאי, לדאוג לפחות לבני קהילתו. יש לנו קופת צדקה, אמנם היא לא גדולה מאוד, אבל מנסים לדאוג לחברי הקהילה ולשאר האנשים כמה שאפשר, כמה שצריך. יש באמת מגיעים אליי הרבה מאוד ציבורים, ציבורים עצובים מאוד, ציבורים של אנשים באמת נורמטיביים לחלוטין. סיפורים רגילים, חלקם אפילו אנשים כלפי חוץ, אולי נראים אפילו אנשים עמידים, אנשים מסודרים, יש להם הכל, יש לו בית ויש לו אוטו, אולי שני רכבים אפילו, וכבכל כלפי חוץ החיים נראים בסדר, וזה יכול להיות בן אדם שהוא עושה את כל הרעש בבית כנסת, ושהוא האיש הגדול בקידושים, הוא מממן את כל הדברים האלה, הוא עושה אירועים יפים, חתונות, בר מצוות, תמיד יודעים, האירועים שלו יפים מאוד, ואי אפשר לדעת, אפילו לא עלינו, האנשים כאלה גם כן נופלים. כשמגיעים לדבר איתי על זה, באמת אני בדרך כלל משתדל להגיד שלא יספרו לי את האנשים, אני לא רוצה לדעת מי הם, תמיד זה מגיע להם מכלי ראשון, האנשים שמעורבים בסיפור עצמו, ואני אומר שלא יגידו לי, אני לא צריך שהבן אדם עכשיו ירגיש לו בנוח ממני, או שיחשוב שעכשיו אנשים יודעים את הסיפור שלו. הרבה פעמים זה אנשים מכובדים, ויש לו את הכבוד האישי שלו, וזה לא נעים לו. יש באמת בגמרא מסופר על מתן בסתר, כמה שזה דבר עוד יותר גדול, היה שם מסופר על המוראים שהיו זורקים את הכסף מאחוריהם, בשביל שיקרו עניים ושלא ידעו מי זה. אז באמת גם אני משתדל שלא לדעת. פעמים שכן, אני בלית ברירה, מספרים לי כבר את הסיפור, אבל אני משתדל שלא לדעת. אבל האנשים האלה באמת אנשים, על פי רוב, הם אנשים שנראה נורמטיבי לחלוטין, שלא עלינו נפלו. אנשים נופלים מכל מיני סיבות שלא יהיו. יכול להיות שאחד היה תמים מדי באיזה ביזנס והפילו אותו שם, יכול להיות שסתם לא הלך לו בביזנס. כל אחד מנסה לעשות את העבודה שהוא יכול לעשות, מנסה לעשות פרנסה לביתו, ולפעמים הולך, ולפעמים לא עלינו לא הולך, ואז מגיע מצב שבן אדם נזקק לכסף, אין לו. אז לפעמים זה בן אדם שבחיי יום יום אין לו, שהוא בן אדם מסכן, צריך לעזור לו עם שכירות, עם לקנות אוכל למשפחה שלו, אבל לפעמים זה בן אדם שנפל עם מיליונים גם, ולפעמים הסיפורים האלה הם עוד יותר עצובים, בגלל שאין לו למי לפנות באמת, כולם תמיד פונים אליו, זה לא נעים לו לספר את זה, זה גם יכול להרוס לו בביזנס בעתיד, אם הוא אי פעם מנסה להשתקם, שידעו שהמצב שלו היה על הפנים, או שהוא קרוב לפשיטת רגל, או שמה שלא יהיה הסיפור הזה, וזה סיפורים עצובים מאוד, באמת סיפורים עצובים מאוד. והשנה, בגלל כל המצב עכשיו שקורה, שאי אפשר באמת לצאת, ואי אפשר באמת לעשות אספה של כסף, אי אפשר להתארגן עם כל הדברים האלו, הרבה יותר קשה. עכשיו אני לא בא לעשות פה עכשיו מגבית, אני לא בא לבקש מאף אחד כסף, אם יש פה כאלה קמצנים שכבר באו לסגור כי הם לא רוצים עכשיו חס וחלילה, שאולי יעשו להם קצת ריגשי על המצפון ועכשיו הם יצטרכו לתת כסף, אני לא אוסף כסף עכשיו כרגע, כמובן אם מישהו רוצה לתת כסף זה כבר עניין אחר, אבל זה לא מטרת התוכנית עכשיו, אבל באמת באתי קצת לדבר על הערך הזה, על החשיבות של המצווה הנפלאה הזאת, המצווה של החסד. עכשיו ככה, במיוחד עכשיו, בזמן הזה של הקורונה, שכולם בסגר, וכולם יוצאים לחלט במקרה הטוב, אנשים מפוטרים על ימין ועל שמאל, עם אנשים עצמאים שבכלל אין להם מאיפה להביא, וזה, הוא אין לו גם כן ללכת לחלט, הוא גם כן לא יכול להוציא כסף משום מקום. וזה בן אדם שיכול להיות שהיה לו ביזנס נפלא, ועשה הרבה כסף, ואני מכיר הרבה סיפורים אישיים מאוד, שבזמן הזה עכשיו, באמת מאוד קשה, מאוד קשה, מאוד קשה להרבה אנשים, ולכן החלטתי שאני קצת יריך כבר בתור הזדמנות זה לדבר על הצדקה. אז אני אתחיל את כל הנושא הזה מסיפור שאני הייתי בארצות הברית באיזה בית כנסת, והלכתי להתפלל שם מנחה וערבית. ולמי שלא יודע, הרבה פעמים עושים מנחה וערבית ביחד, בגלל שהזמן של המנחה הוא עד לשקיעה, שוב פעם יש אנשים מסוימים בכל מיני עדות, אני לא נכנס, אבל אני מדבר באופן כללי, והזמן של ערבית הוא רק אחרי השקיעה, כמה זמן בדיוק יש, לפי אשכנזים, ספרדים, חסידים, אני לא נכנס בדיוק, אבל הרבה פעמים עושים מנחה וערבית ביחד, ויש איזשהו זמן בין המנחה וערבית, ואז בדרך כלל הרב של הבית כנסת או מישהו אחר מדבר כמה דקות, יש תמיד בין התפילות, בבית כנסת הזה זה היה רב, והוא לא יכול להיות באותו יום איזה סיבה שלא יהיה, והוא ביקש ממני אם אני יכול להחליף אותו, לדבר כמה דקות שהיה שם, 5-6 דקות או כמה שזה לא יהיה, בין המנחה והערבית. ובאמת החלטתי לדבר אז על העניין של צדקה, היה שם איזה מקרה באותו שכונה שאני הייתי, שהיה שם איזה מקרה שהייתי מעורב בו, שזה היה שכונה מאוד יפה, זה שכונה בארצות הברית, שכונה מאוד יפה, עם בתים גדולים, וכולם שם יש להם לפחות שני רכבים, רכבים יפים, וכולם חיים שם טוב, ושם אם מישהו נופל, אז אם אתה מתעסק עם הרבה כסף, ואתה נופל, אתה עשוי ליפול עם הרבה כסף, ושם אתה באמת מסתבך מאוד. בן אדם יכול להגיד, אוקיי, מה יעזור שאני אתן לו עכשיו קצת כסף, אז נאסוף לו כמה אלפים, אבל זה, 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 זה לא נכון, כי באמת הוא גם צריך לשלם שכירות בסופו של דבר, או שצריך לקנות אוכל לילדים שלו, ויש לו תשלומים, או בתי ספר של ילדים שלו, וכל הדברים האלה. ואפילו הכספים הקטנים האלה, שבן אדם אומר, אוקיי, מה יעזור לי, כמה שקלים שאני יכול לתת? אפילו הכסף הקטן עוזר תמיד. בן אדם שלא היה לו כסף, כל אחד יכול לחשוב לעצמו שאפילו במצב כן טוב, כל אחד במצב שלא, פתאום מישהו היה מגיע ונותן לו כמה שקלים, זה כמה מאות שקלים, כמה אלפי שקלים. יש מישהו שאין לו מה לעשות עם הכסף הזה, יש מישהו שעוד קצת כסף לא היה עוזר לו. אז החלטתי אז שאני אדבר על, על הנושא הזה של הצדקה. ואין כמו קבוצה של חבר'ה עמידים או עשירים, אני יודע, שנוח להם בחיים, שאתה מדבר איתם על הנושא של הצדקה, שיביאו את כל הטענות הכי טובות שיש בעולם. והתחלתי לדבר שם, ומיד אחד קפץ ואמר, מה אתה רוצה מאיתנו? יש אלוקים בעולם, אתה מאמין גדול באלוקים, דיברתי שם עוד כמה פעמים, דיברנו בענייני אמונה גם, ואתה מאמין גדול שיש הקדוש ברוך הוא, יש אלוקים, והוא שם פה את האנשים העניים האלה, אז מה אתה רוצה מאיתנו? זה בעיה שלו, שהוא יפתור את הבעיות שלו. אם הקדוש ברוך הוא בא, והוא שם בן אדם עני בעולם הזה, אז שגם ידאג לו, מה אתה רוצה ממני? זה היה טענה של אחד האנשים. אולי השיר שם, הגביר של הבית כנסת, הבן אדם המפורסם, הוא עם הבית הכי גדול בשכונה, הבן אדם השיר, כמובן זה היה הטיעון שלו. אז אמרתי לו קודם כל ככה, קודם כל ככה, יש מצווה בתורה של צדקה, צריך לדעת את זה קודם כל, זה ציווי בתורה, כמו שצריך לשים תפילין, וצריך ללבוש ציצית, וצריך לאכול מצות בפסח, וצריך לצום ביום כיפור, יש גם מצווה של הצדקה, שהיא מצווה רצינית מאוד, ויש אותה כמה וכמה פעמים בתורה, והרבה מאוד מצוות בתורה מבוססות על המצוות של הצדקה, ובאמת, אחד מהדברים שאתה יכול לראות מי הוא יהודי שכתוב, זה גם כן כתוב שרחמנים, גומלי חסדים, אלה דברים שאתה יכול לראות שבן אדם הוא בן אדם טוב, שהוא בן אדם יהודי, ש... ניחנו בלב טוב, שניחנו במעשים טובים, גם אם יש כאלה שלא עלינו, הם לא כל כך נדיבים, בדרך כלל זה מגיע בגלל היה חינוך לא טוב, חינכו אותם לא טוב, חינכו אותם להיות אולי קמצנים, להיות חסכנים בכסף שלהם, שלא לתת לאנשים עם לב קפוץ, אבל על פי רוב, כל היהודים שאתם רואים, היהודים הם גומלי חסדים נפלאים ונותנים, ובאמת אני לפני כן רק רוצה להגיד, יש באמת בעניין זה של הצדקה, יש שני חלקים, יש את הצדקה בכסף, ואז יש את את הצדקה בגוף, מה שאנחנו קוראים גמילות חסדים. למשל, חבר מתקשר אליך, שולח לך וואטסאפ, בוא נגיד, ב-12 בלילה, שאתה יושב בפיג'אמס שלך, במיטה, אולי אתה רואה איזה סדרה, אולי אתה על הטלפון, אולי אתה בדיוק ישן, אולי אתה כבר ישן. והוא שולח לך הודעה, אני תשמע, אני תקוע מכביש 6, חזרתי מהצפון, אני תקוע מכביש 6, יש לי איזה פנצ'ר, לא יודע להחליף את זה, או שאין לי גלגל זה, אין לי ביטוח, אין לי למי להתקשר, אני תקוע פה עם אשתי והילדים, אולי אתה יכול לבוא לעזור לי. עכשיו אתה כמובן קודם מסתכל מלמעלה, אתה לא נכנס להודעה, שלא יראה חלילה שיש שתי ויים כחולים, שקראת את ההודעה שלו, אז אתה כמובן רק קורא מלמעלה, אתה בודק, ואז יש לך שתי אופציות, או שאתה יכול פשוט לא להיכנס לוואטסאפ, ואז לכתוב למחר בבוקר, אוי, הסתדרת, נורא והיום, אני פשוט ישנתי כבר, אני מקווה שהסתדרת, כמובן שהוא הסתדר, מה אתה חושב שהוא חיכה לך 8 שעות בלילה בכביש 6 עם אשתו והילדים? איך שהוא הסתדר, מישהו אחר עזר לו. נכון, אז יש לך את האופציה הזאת להיות הבן אדם הזה, או שאתה יכול, אתה יכול לקום מהמיטה, אתה יכול להתלבש, נכון, זה קשה, זה נורא והיום, ואתה נוסע לשם, ואז אני לא יודע, או שאתה יודע להחליף את הפנצ'ר, או שאתה לוקח את אשתו ואת הילדים הביתה, ושהוא יסתדר או משהו, כל אחד יש לך אין סוף דרכים לעזור. אתה יכול לעזור, האם באמת יש כל כך הרבה ארגונים, עם ידידים וחברים, ואני יודע, בארץ ובעולם, כל כך הרבה ארגונים שעוזרים באמת בדברים האלה, מי כמך ישראל, איזה דברים יפים, באמת, אני עצמי נזקקתי אליהם לא פעם, ובאמת עזרו לי אנשים באמת טובים מאוד, שזה באמת מה שהם עושים, חלק מארגון, מקבוצה, שאנשים שפשוט יוצאים בלי שום תמורה ללכת לעזור לאנשים. אז זה חסד עם הגוף. זה לעזור, זה באמת דבר נפלא, אבל לא זה מה שאני בא לדבר עכשיו. אני בא לדבר על כסף, ואני בא להגיד כסף מפורש. אבא שלי פעם היה באיזה מקום, אבא שלי דרשן מפורסם מאוד בכל העולם, למי שלא יודע, בשפה האנגלית, הוא אמריקאי, והוא דיבר שם באיזה ארגון שקראו לו, שבאו לאסוף שם הכסף והזמינו אותו, והוא התחיל עם הבדיחה המפורסמת הזאת, היה איזה רב באיזה בית כנסת, שלא יודע, נפל שם החשמל, מה שלא יהיה, אז הוא אמר שם לקרוא לאיזה גוי. אז הלכו וקראו לגוי, איזה גוי של שבת שהיה שם באזור, והרב אמר לו, תדליק פה את האור, את המסגן, לא, מה, מה שזה לא יהיה. ומיד התלמידים אמרו לו, אבל הרב, אנחנו פוסקים בהלכה שאסור להגיד לגוי, גם כשאתה אומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, אסור להגיד לו מפורש מה אתה רוצה לעשות. אתה צריך לרמוז לו, להגיד לו חשוך פה, אני יודע, חם פה, או משהו כזה, ואז הוא צריך מעצמו לעשות את זה, אסור להגיד לו, זה אמירה לגוי. אני לא בא לדבר עכשיו הלכות שבת, אבל שיהיה. אז הרב אמר להם, בשבילו, בשביל הגוי הזה, זה היה רמיזה. הבן אדם הזה, איך שאני מכיר אותו, זה היה רמיזה. אז אבא שלי אמר להם שם, חבר'ה, אנחנו באים פה לאסוף כסף. אז בשבילכם זה רמז, אני מרמז לכם בצורה הכי מפורשת. אז לכן אני רק נזכר בזה גם, שכשאני בא להגיד שאני בא לדבר על הצדקה, אז אני בא לדבר על הקטע של הכסף עצמו של הצדקה. אני לא בא לדבר עכשיו על הגמילות חסדים שעושים עם הגוף, שזה גם כן דבר נפלא ונהדר שצריך להעריך בזה. כרגע אני בא לדבר על הכסף. אז אותו אחד אמר לי, אוקיי, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אלוקים שם פה בן אדם אני שיעזור לו? אז על זה אני, קודם כל, אני רוצה להגיד. קודם כל, זה שיש עשירים ועניים בעולם, זה חלק מהסיבות, זה בשביל שיוכלו לעזור אחד עם השני. אני עושה צדקה עם העשיר, שבזה שיש לו למי לתת צדקה, יש לו זכות נפלאה עכשיו, אחת המצוות הכי גדולות שיש בתורה, וכמובן שהעשיר עוזר גם כן לבן אדם המסכן, לעני. אגב, כשאני אומר עניים, מסכנים, אנחנו תמיד חושבים בראש שלנו, על כל מיני סיפורים כשהיינו ילדים, שחושבים על כל מיני הומלסים, שהוא גר עם כל משפחה שלו באיזה פח ברחוב או משהו כזה, וזה לא חייב להיות, זה יכול להיות אנשים, כמו שאמרתי, אנשים נורמטיביים לחלוטין, אנשים אפילו עשירים, אנשים מסודרים עם כסף שנפל עם איזה סיבה שלא יהיה, שהוא עכשיו מסכן גדול מאוד, יש לו עכשיו חובות גדולים, אין לו כסף עכשיו אשכרה ללכת וללכת לחנות לקנות אוכל לילדים שלו לפני החג לפעמים, באמת אין כסף, אין לו, מה הוא אמור לעשות? מה הוא אמור לעשות? אז האמת היא שבאמת העולם שלנו בנוי מה שקוראים על פי הטבע. אני לא הולך להאריך בזה עכשיו, אבל באופן כללי, הכוונה על פי הטבע בצורה הכי פשטנית זה שאין פה ניסים. אין כאן נסים. אלוקים רוצה לשלוח למישהו כסף, זה צריך לבוא בצורה טבעית. זה אומר או שיש לו איזו עבודה טובה שהביא לו כסף, או שמישהו ייתן לו כסף, או שאני יודע, יכול לזכות בלוטו אפילו, אבל אתה לא תקבל צ'ק בדואר חתום אלוקים. שהוא נותן לך על סך כך, כך וכך. אתה גם תלו, תתפלל אלוקים חזק, ופתאום תפתח את היד, ויש לך שם כמה יעלומים. אלו זה דברים של ניסים. גם הסיפורים, אם יש כאלה בעולם אי פעם, אלו ניסים, אלו אנשים שחיים בנס, אלו אנשים שזכאים עם הזכויות שלהם, מה שלא יהיה, שיקרה להם נס, מה שלא יהיה, איך שלא יהיה, אני לא נכנס עכשיו לכל הסיפור הזה, אבל על פי הטבע אין, זה לא שייך. הדרך היחידה זה יהיה שמגיע בן אדם המסכן עכשיו ומבקש ממך, בוא ניקח מקרה קיצון. מגיע בן אדם ואומר, שמע, אני רעב, אני לא אכלתי עכשיו איזה יומיים, אין לי אוכל, אני מבקש, תן לי כסף שאני יכול לקנות איזה לחם. עכשיו אתה יכול להגיד, מה אתה רוצה ממני? זה בעיה של אלוקים. אז נכון, אז אם אתה לא תיתן לו, אז מישהו אחר ייתן לו אולי. אז אתה עכשיו הפסד את המצווה, באמת, אלוקים שהוא מנהל את העולם, אם לא מגיע לו למות, אז הוא לא ירוג אותו, באמת, אתם לא רואים שכל המסכנים האלה, באמת הם כולם מתים ברחובות מרעב, אבל אם אתה לא תעשה את זה, אז מישהו אחר יעשה את זה, זה אומר, יש לך כרגע את האופציה, את הזכות, שאתה כרגע יכול לעזור ולקיים מצוות צדקה נפלאה, ולקבל על זה זכויות עד אין סופיות ממש, כמובן שאתה לא צריך לעשות את זה בשביל הזכויות, אתה צריך לעשות את זה כי זה הדבר הנכון לעשות. כל אחד מבין, אם אתה יש לך ואתה יכול לתת למישהו אחר, ועוד שזה מצווה שאלוקים אמר לך לעשות, זה הרי דבר נפלא מאוד. אגב, שהרמב״ם אומר, למשל, שהצדקה, המילה צדקה, זה מגיע מצדק, שזה באמת אתה נותן לכל אחד את מה שמגיע לו, למה שהוא צריך למות ברחוב? למה הוא צריך שלא לקנות לילדים שלו אוכל או בגדים או מה שלא יהיה? אז זה היה השאלה הראשונה ששאלו אותי שם. מה קרה אם זה בעיה שלי? אז נכון, זה לא בעיה שלך אף פעם. עד שזה חלילה, זה לא בעיה שלך באמת. אבל אם זה לא בעיה שלך, נכון, יש לך את האופציה כרגע, אתה יכול לקפוץ ולתפוס את המצווה הזאת, ולעשות את הדבר הנפלא הזאת, ולהציל חיים של אנשים, לפעמים זה ממש מגיע לכדי זה. כי כולם יודעים איך זה עובד, בהתחלה אין לו כסף קצת, ואז מתחיל הבעיות בבית, ומי יודע, תמיד שאין כסף, אז גם כן יש לו מריבות עם אשתו, וגם הילדים שלו איכשהו שונאים אותו, כי הוא לא יכול לתת לו, ואולי פירק את המשפחה. אז אולי אתה עכשיו הצלת עכשיו עם משפחה, מי יודע? אז אולי זה לא מגיע לעניין של חיים ומוות, ממש כפשוטו שהבן אדם ימות עכשיו כי אין לו כסף. אבל אז אולי הצלת לו את החיים ממש באופן אחר. אוקיי, זה היה הדבר אחר. הדבר השני, כמובן, שזה דבר מפורסם שכל אחד יודע, שאומר, אוקיי, אין לי כסף עליי, אין לי מזומן. שזה גם כן תירוץ מפורסם של כל הקמצנים, שאתה יודע שכשאתה הולך למקום שעושים שם כסף, אני יודע, מי שיצא לו להיות בגאולה, או בכותל, או בכל מקום אחר, שיש שם אנשים שעושים כסף, אתה לא מביא מזומן. ואז אתה אומר, הייתי נותן לך, אבל פשוט אין לי מזומן. זה מזכיר לי, שוב פעם, אני לא אוהב בתוכנית להביא מקורות וכאלה, אז בלי שום מקורות, אבל יש פסוק בשיר השירים שכתוב, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, פעמייך זה רגליים, מה יפו הרגליים בנעלים, בנעליים בת נדיב, שהוא כתב שם בצורת הלצה של אמא, שהוא ראה איזה אחד עשיר רץ שם בשוק בלי נעליים, עם הנעליים ביד. אז הוא אמר, למה, מה קרה? כי הוא מגיע לשוק, והוא יודע שבשוק שם כולם אוספים כסף לפני שבת. והוא תמיד בא, הוא אומר, אין לי מזומן, אין לי מזומן, כי הוא קמצן גדול שלא רוצה לתת אפילו את הקצת, הוא עשיר גדול שלא נותן. אז מה? בדיוק נשבר לו הנעל, ולא היה לו כמה פרוטות לשלם שם לתופר שיתפור לו את זה שם, לסנדלר או מי שלא יהיה. אז מה הוא היה צריך לעשות? היה צריך להחזיק את הנעליים ביד, אז הוא מחזיק את הנעליים והוא רץ שם. אז הוא אמר, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב. שאם היית נדיב, שהיית לוקח איתך קצת כסף בשביל לתת בשביל העניים, אז היה לך פרוטה גם כן לשלם לסנדלר בשביל שיתפור לך את הנעל. אז מה יפו פעמייך בנעלים מבת נדיב, אם אתה בן נדיב. אוקיי, אז אני אומר את זה ככה. אז כמובן שזה התירוץ הכי מפורסם, אין לי כסף, שאפשר תמיד לבחון את זה, שבן אדם יגיד לו, אוקיי, אין לך כסף, אולי תן לי את המספר שלך, נקשר לך מחר, אני אבוא לבית שלך, איפה אתה גר, תגיד לי איפה אתה גר, אני אבוא אליך, ואז ימצא שלל תירוצים אחרים. על פי רוב, אני לא אומר, קורה לפעמים מדי פעם, אפילו עבדכם הנאמן קורה, שלפעמים אין לך מזומן מספיק, או שהיה לך מזומן, ומישהו ראית זה, מישהו מסכים, נתת לו את כל המזומן, ואז אין לך כבר מזומן בכיס, אוקיי, בסדר, זה כבר כל אחד והסיפורים שלו. אבל באופן כללי, במיוחד אם אתם יודעים, אתם הולכים לזה מקום, שיש שם אנשים מסכנים, אז תקחו קצת פרוטות, עשית בן אדם שמח עכשיו, נתת לו כמה שקלים. עוד דבר שהוא אמר לנו שם עכשיו, היה שם, אז הבן אדם שם שדובר עליו שם, שהם התחילו להגיד, לא, אני יודע, הוא אלכוהוליסט, הוא מאמר, בזבז את כל הכסף שלו, או אנשים רואים איזה מישהו מסכם ברחוב, הוא אומר, מה, בטח הוא נרקומן, אני אתן לו עכשיו, אני יודע, 10 שקל, אז הוא הולך לקנות עם זה סמים, אז מה אני אתן לו כסף, לא רוצה לתת לו כסף, כאלה טיעונים שאנשים מעלים כדרכם, שזה גם כן טיעון מפורסם מאוד של כל הקמצנים. אוקיי, אז על זה גם אני אומר. אם יש מישהו שאתה ממש מחזיק אותו, אתה נותן לו 15 שקל בחודש, אתה מממן אותו לגמרי מעל ועטף, אז אוקיי, אז יכול להיות שיש לך טיעון, אז צריך לבדוק בדיוק, כי אתה בא, אתה אומר, תשמע, אני מחזיק פה בן אדם לגמרי, אבל מה? הוא באמת, הוא נרקומן, או אלכוהוליסט, או מאמר, או משהו כזה, אז יכול להיות שאתה לא עוזר לו. אם אתה נותן לו 10,000 שקל ביד, והוא הולך עם זה מיד לשולחן הפוקר, והוא יפסיד את כל הכסף שלו, כך הוא יפסיד את הבית שלו, וכך הוא יפסיד את כל החיים שלו, אז יש לך טיעון, יכול להיות שזה לא עוזר, אז צריך לבדוק כל מקרה. אבל כשאתה רואה פה את הבן אדם, אז כמה אתה נותן לו? אתה ראית מישהו ברחוב, נתת לו כמה שקלים, נתת לו 10 שקל, אולי נתת לו 100 שקל, אתה מרגיש עכשיו שאתה הנדיב היותר גדול שהיה מאז רוטשילד, אני יודע, וכל החבר'ה שם, שאתה ומנטפיורי, תהיו שתיכם באותו מקום בגן עדן, כי נתת פעם אחת 100 שקל איזה מישהו. אתה מבין, אז אתה מרגיש נפלא, ואז גם זה אתה לא רוצה, למה? כי אולי הוא נרקומן או משהו כזה. כמה שקלים שאתה נותן? זה כאן יעשה את זה לכאן או לכאן, אתה עכשיו תבוא לפתור לו את הבעיות שלו, גם אם נגיד שזה נכון. אז יש לך אופציה עכשיו לקבל מצווה, אז אתה יכול לתת את הכסף וקיבלת עכשיו מצווה נפלאה ונוראה, או שאתה יכול להגיד, לא, לא, אני עכשיו קמצן ועכשיו אני מצא תירוצים, או נרקומן, או מאמר, או כל דבר אחר. ברגע שאתה לא מטפל בו מעל ועטף, אז פשוט תשתוק את הפה שלך, תן לו את כמה השקלים שאתה רוצה לתת לו, תן לו את הסכום שאתה רוצה לתת לו, וזה הכל. קח את המצווה שלך, אל תהיה פילוסוף גדול פה פתאום, לחפש את כל הסיבות של הקמצנים, לא לתת פה את הכסף. אתה יכול לעשות מצווה נפלאה מאוד. היה שם אחד אחר שם, שהביא באמת טיעון, שהוא אמר, לא, הוא בן אדם שחי ברמה גבוהה. לא, הוא קונה את הבגדים בזרה, חביס, אני יודע. או, למה שלא ילך לבזר שטראוס? מה הוא צריך ללכת? הוא נוסע על אותו כזה, למה שלא ימכור ויקח אותו כזה, שיקח את האוטובוס, שיעשה כל אחד והחשבונות שלו. אז שם גם, תראו, קודם כל צריך לדעת, בהלכה כתוב שאם מישהו חי, היה רגיל לאיזה רמת חיים מסוימת והוא נפל, צריך לנסות להחזיק אותו באותו רמת חיים כמה שאפשר, בשביל שהוא יתרגל לרמת חיים הזאת, הוא בן אדם שיתרגל, אז עכשיו בגלל שהוא נפל, אז עכשיו הוא צריך להיות מסכן, אז עכשיו הוא צריך להיות כלום. עדיין יש לו כבוד עצמי, עדיין צריך לדאוג פה, לעשות את זה בצורה מכובדת, ולכבד את הבן אדם. וגם אם יש לך בן אדם שהרגיל לרמת חיים גבוהה, כתוב באמת שצריך לעזור לו גם כברמת חיים הגבוהה הזאת. אבל אני אגיד יותר מזה. אתה שאתה נותן לו את הכסף, איפה אתה קונה את הבגדים שלך? אתה לא הולך לבזר שטראוס. אתה קונה את הבגדים שלך במקומות הכי יפים, אתה תיסע באוטו הכי יפה שיש וזה, אבל אתה לא מפרגן לו. אתה אומר לו, לא, הוא לא. שהוא ילך לקנות זבל, שהוא ייסע באוטו זבל, אני אחיה ברמה גבוהה. אם אתה חי ברמה גבוהה ואתה מבין את הערך של זה בשבילך, אז למה אתה לא מרחם על הבן אדם הזה גם? למה אתה לא הולך עכשיו לפתור לו את כל הבעיות, אתה לא הולך עכשיו להוציא אותו מפשיטת רגל או דברים כאלה. אתה בסך הכל הולך לתת לו עכשיו איזה סכום כסף שעשו בשבילו איזשהו גיוס, אז פתאום אתה עכשיו דואג איך הוא נוסע, מה הוא לובש, מה הדברים האלה. ברמה שאתה חי, כן, אתה חי, אז תיתן לו גם כמו שאתה חי. למה הוא צריך לחיות כמו מסכן? בגלל אתה כן חי ברמה גבוהה. אתה מבין? אז כל הטיעונים האלה, טיעונים של חבר'ה קמצנים מפורסמים. באמת צריך לדעת גם שההלכה אומרת את זה בצורה מאוד מסודרת, איך באמת צריך להיות, הרי בעולם אוטופי, כמו שדיברנו כל הזמן במדינת הלכה, מה היה קורה במדינת הלכה, אז באמת בתורה צריך לתת מסר, באמת כתוב עשר בשביל שתתעשר. אפשר לראות את זה בחוש גם כן, כאלה שמקפידים מאוד על המעשרות, שברוך השם מוסיף להם הרבה מאוד כסף, ברוך השם תמיד. ויש בזה באמת דיונים מלכתיים, כמה זה, אם זה 10%, או שצריך לתת 20%, כמה שלא יהיה. אבל אם כל אחד היה נותן את ה-10% שהוא צריך לתת, כל אחד יראה רק בעולם היהודי כמה כסף יש שם, אין סוף של כסף. כל אחד היה נותן את ה-10% של הצדקה, גם כן העולם היה הרבה יותר טוב, כולם נותנים. וגם כן, לא היה לך בן אדם אחד עני, לא היה לך יהודי אחד עני בכל העולם. לא היה לך ישיבה אחת שלא הייתה לה מספיק כסף. לא היה לך אברכי כולל שלא היה להם כסף. לא היה חוסר של כסף. יש אין סוף כסף בעולם רק ביהודים. אם כל אחד היה נותן את 10% שלו בלי סיפורים ותירוצים, אני לא אומר. על פי הלכה יש אין סוף תירוצים, ומי שרוצה לצאת מזה ולא לתת מעשר יכול עד אין סוף. יש אין סוף תירוצים. כל אחד שהוא קמצן ורוצה לא לתת, יכול למצוא אין סוף תירוצים כמה שהוא לא רוצה לתת. אבל אם כל אחד כן היה נותן, תראו איזה עם ישראל, איזה עולם נפלא היה פה, באמת שלכולם לא היה חסר על כלום, לכולם היה הכל. זה הרי דבר נפלא. אני כן אגיד פה כבר, שגם מי שנתן כבר את המעשר שהוא צריך לתת, פרוטה לעני כתוב שאתה מוצא ברחוב, צריך עדיין כן לתת, אפילו שזה מעל המעשר. ולכן אם יש לך בן אדם שנתן כבר את כל המעשר שלו, והוא באמת צדיק ונותן את כל הכסף שצריך, עדיין הוא הלך ברחוב, הוא רואה מישהו מסכן, אתה כמה פרוטות, אז שיקח את השקלים בכיס. אני יודע שאם אתה מוצא מישהו כזה, כן צריך לתת לו, ואתה מקיים איזה מצווה נפלאה מאוד, זה הרבה מצוות גדולות מאוד שיש בתורה. אוקיי, אני מביא את זה בקיצור נמרץ, אני כתבתי לעצמי פה קצת ראשי פרקים בעניין הזה של הצדקה, וקצת עבדתי על זה השבוע. תראו, אני יכול באמת להעריך פה אולי 6-7 פודקאסטים רק בעניין הזה של הצדקה, ולהביא סיפורים נפלאים וכל מיני דברים כאלה. באמת זה נושא כל כך יקר לליבי, וזה נושא כל כך ארוך וגדוש, ובדיוק עכשיו לפני פסח, שאי אפשר לדעת, יש הרבה אנשים שממש לפני החג, אין לו איך לעשות חג אולי. וזה יכול להיות השכן שלך בדלת ממול, וזה יכול להיות מהקומה למעלה או למטה, או הבניין ליד, או ההוא שיושב לידך בבית כנסת, או מאחוריך. זה יכול להיות כל כך הרבה אנשים שאתם, אם רק היו פותחים את העיניים, תסתכלו מסביב, אתם תראו, במיוחד במצב הקשה הזה, כל אחד יכול לעזור, אפשר לעזור לכל אחד. אני אסיים סיפור אחד שהוא קשור כבר לפסח, שבאמת המצווה הזאת של לעזור, של החסד, אולי זה לא המצווה של הצדקה בדיוק, אבל הוא גם כן נאמר עם חבר'ה לא יהודים. ואני אביא באמת סיפור, יש סיפור מפורסם מהנודע ביהודה, זה רבי יחזקאל לנדאו, מי שרוצה יכול לבדוק אותו בוויקיפדיה, לראות בדיוק מה שהוא היה, רב גדול מאוד וחשוב מאוד, ויש סיפור מאוד מאוד מפורסם, יש כמה סגנונות לסיפור הזה, וכמה מביאים מפה ומשם. אני אגיד את הגרסה שאני מכיר, עליו שיכול להיות שיש כמה גרסאות, ויכול להיות שכל אחד והגרסה שלו. אבל הגרסה שאני מכיר הולכת ככה. היה שם איזה, פעם הוא הלך ברחוב בלילה, לא יודע בדיוק, והוא ראה שם איזה ילד גוי, איזה גוי שהיה שם איזה ילד, שמחר כאחים, אני יודע מה שהיה שם אז, והוא ראה אותו בוכה, הוא אומר לו, מה קרה? אז הוא אמר לו, אני אבא שלי מת, ואמא שלי התחתנה עם איזה בן אדם אחר, שיש לו איזה מאפייה, והוא כל פעם נותן לי איזה כמות של כאחים או משהו שאני חייב למכור כל יום, ואם אני לא מוכר את זה, אני לא מביא את הכסף בסוף היום, אז אני חוטף מכות. אז הוא אומר, דווקא היום מכרתי את כל הכאחים, אבל נאבד לי הכסף, עכשיו אני בוכה, אני מפחד לחזור הביתה. אני אחזור הביתה, אני אחטוף מכות. אז מיד הוא הוציא לו שם הכסף, ונתן לו את הסכום של הכסף של הכאחים, ואמר לו, קח, תוכל ללכת הביתה, הכל בסדר. לימים, שנים אחר כך, הגיע אליו איזה איש צעיר, ואמר לו, תשמע, אני אותו אחד שאז עזרת לי, אז, שאיבדתי את הכסף, ואתה נתת לי אז את כל הכסף של הכאחים, שאבא שלי לא ייתן לי מכות. ואבא שלי כבר מאז נהיה אופה גדול, והוא עשה עכשיו איזה תוכנית עם כל האופים שיש פה בעיר, הגויים, שמה שקורה זה בפסח, ממש במוצאי פסח, אין זמן לאפות לחם, אין זמן לאפות שום דבר, אבל מגויים אפשר לקנות, ומיד עכשיו במוצאי הפסח, כל היהודים מתכננים עכשיו לבוא ולקנות את הלחם מהאופים הלא יהודיים שיש פה באזור שלנו, והם רוצים להרעיל את כל המאפים האלה, את כל הלחמים. ואז מה שיקרה זה, הם רוצים לחסל את כל היהודים בבת אחת. כולם יקנו, כולם ימותו, ושלום, שלום על ישראל, כפשוטו, שלום על ישראל. אז אני מגיע בגלל שאתה עזרת לי אז, ואני רוצה להזהיר אותך מפני זה. אז מיד הוא הגיע, ואסף את כל היהודים, ואמר שעשו איזשהו טעות בחשבון הימים, ואומנם פסח היה צריך להסתיים הלילה, אבל עשינו טעות ולכן עושים עוד יום פסח. ובינתיים הוא היה מקושר שם למשטרה משהו, לקח את הקצין המשטרתי, לקחו איזה כלב, בדקו את הלחמים, הכלב מת, ומיד עצרו את הכל, והיה שם ישועה גדולה מאוד. אז הרבנים באמת שהסבירו על הסיפור הזה, הם הסבירו, אבל הרי הוא ראה איזשהו ילד גוי בוכה. מה אכפת לו? אז הילד הזה יחטוף מכות. אז הוא יחזור הבית, יחטוף מכות, מה אכפת לו? יש איזה גוי שיחטוף מכות מאבא שלו, מה אכפת לו? אלא שלא, המצווה הזאת של החסד ושל הטוב לב, של הרחמים, זה גם הולך על מישהו אינו יהודי. כמובן על אחת כמה וכמה וכמה על מישהו יהודי. אז הוא עזר לו בגלל זה, ממילא כבר קרה ישועה שלמה. אבל גם בלי זה, כשהוא עזר לו, הוא לא היה לו מושג שהסיפור הזה יתמשך הלאה לשום דבר אחר. הוא ראה ילד מסכן שיחטוף מכות, והוא עזר לו מיד. אז לכן אני אומר, על אחת כמה וכמה עם יהודים, אז כל אחד יכול להסתכל סביבו, יכול לבדוק את אצל המשפחה שלו, אצל החברים שלו, אצל השכנים שלו, בקהילה שלו, אני יודע. כל כך הרבה אנשים שיכול להיות זקוקים לזה, במיוחד עכשיו, לפני הפסח. אז אמרתי, אני אקח את זה, זה משהו שהוא קרוב מאוד לליבי, ואמרתי שאני ידבר על זה קצת, אמנם זה סוג פודקאסט אחר, קצת שונה קצת ממה שאני רגיל לעשות בדרך כלל, אבל אולי זה יעזור, אולי מישהו ייקח את זה לתשומת ליבו, בעזרת השם, הלוואי. אז אוקיי, עד כאן להפעם. אפשר למצוא אותנו גם ביוטיוב תחת זכות השתיקה, גם בדף הפייסבוק זכות השתיקה, גם בטלגרם, בדף הטלגרם זכות השתיקה, וגם בטוויטר זכות השתיקה, ואפשר לשלוח לנו אימיילים גם בזכות השתיקה במילה אחת, studel@gmail.com. וכמובן אנחנו נמצאים כבר כמה וכמה שבועות כבר, גם כן בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ואייטונס כמובן, ובכל שאר הפלטפורמות שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, אפשר למצוא אותנו שמה. אז עד כאן להפעם, אני הייתי יעקב אורלובסקי, וזה זכות השתיקה.